כל חי אונליין 93fm.co.il
היועדה נגד משלוח צבאי שיועד להיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בסידני באוסטרליה, שם יקיים ביקור. זו פעם ראשונה שראש ממשלה ישראלי מגיע לאוסטרליה. במהלך הביקור ייפגש נתניהו עם ראש הממשלה המקומי ועם המושל הכללי של אוסטרליה. המשטרה עצרה תושבת בית שמש בשנות ה-30 לחייה בחשד שדרסה שלשום הולכת רגל שחצתה במעבר חצייה ונמלטה מהאזור. כתבנו לענייני משטרה בנצי ליזרוביץ' מוסר כי הולכת הרגל, אישה כבת 60, נפצעה באורח בינוני. הוועדה לבחירת שופטים צפויה להתכנס היום אחר הצהריים לדון בבחירתם של 4 שופטים חדשים לבית המשפט העליון. עד כה חברי הוועדה לא הצליחו להגיע להבנות באשר לזהות השופטים שיבחרו. ברשימת המועמדים יותר מ-20 שופטים, 6 פרופסורים ועורך דין אחד. בקרוב צפויים לפרוש מהעליון הנשיאה מרים נאור, המשנה אליקים רובינשטיין והשופטים צבי זלברטל וסלים ג'וברן. בתאונת דרכים קשה שאירעה הלילה בצומת ציפורי נהרג אדם אחד, 2 נשים נוספות נפצעו באורח קשה ובינוני וה5 אחרים נפגעו באורח קל. הלך לעולמו הגאון הרב אליהו יצחק אבא שאול זיכרונו לברכה, רבה של קידר ואחראי על הרבנות הראשית בגוש עציון, בן 56 היה בפטירתו. הלוויתו תצא בשעה 11 מבית ההלוויות שמגר להר המנוחות. לפני התחזית נציין כי סוף זמן קריאת שמע ב9:03, ממש בעוד דקה אחת, שימו לב. התחזית משעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי בדרום, מחר עלייה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
שוב שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו פותחים שעה שנייה של מהדורת הבוקר ורוצים לומר בוקר טוב לנדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10.
בוקר אור.
בוקר טוב. אז מה קרה פתאום שהבית הלבן מתייחס או מגיב או מגנה בצורה כל כך חריפה את האנטישמיות?
תראה, אני חושב שמה שקרה הוא שבניגוד למה שחושבים על הבית הלבן הזה, הוא מאוד מאוד מקשיב לתקשורת. הוא לא רק שהוא מקשיב לתקשורת, אני חושב שזה בעיקר מה שהוא עושה. זאת אומרת, הנשיא טראמפ מגיב הרבה מאוד לדברים שהוא רואה בתקשורת, הוא מדבר על דברים שהוא רואה
בתקשורת. מה זה מגיב? הוא אומר בנאומים דברים שהוא ראה בפוקס ניוז.
בדיוק, הוא כל הזמן נמצא צמוד למסכי הטלוויזיה, ואני חושב שמה שקרה זה שברחבי ארצות הברית הלכה והתפשטה הכרה בכך שאנחנו בעיצומו של גל אנטישמי בארצות הברית. עכשיו גם הנשיא האמריקני טראמפ אומר את זה בעצמו, שצריך להיאבק בתופעות האלה שאנחנו רואים. שים לב מה קרה לפני שטראמפ דיבר. איוונקה טראמפ, הבת שלו, פרסמה הודעה על האנטישמיות. היא כמובן יהודיה, גיורת. צ'לסי קלינטון, הבת של הילרי קלינטון, פרסמה, היא נשואה ליהודי. הילרי קלינטון בעצמה פרסמה הודעה פעם ראשונה מאז הבחירות שבו היא קוראת באופן ישיר לטראמפ לדבר על הנושא הזה. אז, וכל כלי התקשורת דיברו על זה, והיה כמובן את חילול בית הקברות בסנט לואיס במיזורי. וכל הדברים האלה גרמו לו לעשות את מה שבדרך כלל טראמפ עושה. הוא מגיב למה שקורה בתקשורת, והדרישה הייתה שהוא יגנה. ואתה יודע, זה דבר די בסיסי לגנות אנטישמיות, כן? זאת אומרת, זה לא איזה הישג בלתי רגיל או איזה פריצת דרך.
לא, כן, אני מנסה להבין מה באמת קרה חוץ מקצת עיסוק תקשורתי, כאילו, אתה יודע, התגובה של הבית הלבן בדרך כלל צריכה לבוא אחרי איזה משהו דרמטי, איזה אי אפשר להגיב על כל דבר.
לא, אני חושב שחילול בתי קברות זה דבר שאנחנו שומעים עליו בעיקר באירופה. אבל אם אתה מסתכל על ארצות הברית, זה לא תופעה שכיחה. מעשה של חילול מסיבי של בית קברות גדול, כפי שנעשה במיזורי. אז זה היה הדבר שקרה. אבל חוץ מזה, התחושה הכללית, וזה נבע בעצם משתי מסיבות עיתונאים. הייתה את המסיבת עיתונאים שבה מואב ורדי שלנו בערוץ 10 שאל אותו לגבי אנטישמיות, והוא די התחמק מתשובה. ואז לאחר מכן אותו כתב חרדי בשם טורקס, שהוא עובד בכלי תקשורת שדי תמך בטראמפ, והוא בעצמו תמך בטראמפ, שאל אותו שאלה, וטראמפ או לא הבין את השאלה, הוא התעצבן על השאלה וצעק עליו, ואמר שהוא הכי פחות אנטישמי, שזה ביטוי מאוד משונה. וכתוצאה מזה הלכה והתגברה ביקורת, ואז קרה מה שקרה בבית העלמין במיזורי. אבל באופן כללי צריך okay. לומר פשוט לגבי העובדות, יש עלייה באנטישמיות בארצות הברית, מאז תחילת הקמפיין, מאז 2015, שזה הרגע שהקמפיין בחירות הזה נכנס לתוקף, והעלייה הזאת באנטישמיות היא דבר שאי אפשר להכחיש אותו.
טוב, בוא נדבר על עניין אחר. תגיד, זה אמיתי העיסוק הזה סביב היכולת של טראמפ לקרוא?
כן, אבל זה כל הזמן, זאת אומרת, זה מאז הקמפיין. הטענה היא שטראמפ לא אוהב לקרוא, ו...
לא, לא, הטענה היא לא אוהב, אלא לא יודע לקרוא.
לא, זה קשקוש.
כן, אבל זאת הטענה. יש כל מיני פרשנים ועיתונאים שמסבירים, כן, כשראיינתי אותו אז הוא נמנע מזה, והצגתי לו, יש כתב וידאו שרואים שמציגים לו טקסט.
בוא נגיד את זה ככה, אם הוא הגיע כל כך רחוק בלי לדעת לקרוא, אז הוא גאון.
אין ספק שהוא גאון, אדב, לא?
אני לא יודע, אני לא חושב, אני עצמי לא, אני לא יודע מה זה, לא בהגדרות הרגילות של גאונות. בכל מקרה, אני חושב שנשיא ארצות הברית יודע לקרוא, ואני לא הייתי, לא הייתי מתייחס ברצינות לכל אמירה אחרת.
תגיד, תאר לעצמך שיום אחד נגלה שהוא לא יודע לקרוא. מה יקרה אז? נגיד יום אחר בבוקר בא הנשיא טראמפ ואומר, רבותיי, אני חייב לגלות לכם משהו, כולם יכולים, הנה מציאות אפילו אני, בלי לדעת לקרוא הגעתי להיות נשיא ארצות הברית. מה קורה יום למחרת?
לא יודע, תגיד לי אתה, אני מסתכל.
אי, זה עולם הזה, אנחנו חיים. טוב, נדב, אני מודה לך.
תודה רבה.
שיהיה בוקר טוב. תודה. פרסומת עכשיו, מה אנחנו עושים? אחמד טיבי, חבר הכנסת, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אני בסדר. מה שלומך?
אני? ברוך השם בסדר. מה אתה אומר, טראמפ יודע לקרוא או לא?
יודע.
טוב, האמת היא כזאת, שאנחנו מדברים איתך על האירוע שהיה בדרום, נכון, עם הבדואים. מה אנחנו יודעים עכשיו? אנחנו יודעים באופן ברור שלא היה מדובר בפיגוע? זאת השורה התחתונה?
מתברר שהטענה של התושבים, כפי שטענו מתחילה האירוע המצער, הייתה נכונה, ומי ששקר הטעה עבד את המציאות, זו היו המשטרה, המפכ"ל, שהטעו את השר לביטחון פנים, שהטעה את הציבור, ואת ראש הממשלה, שגם הטעה את הציבור. זה נורא, זה נורא. מה שהיה שם, וגם הטעות התקשורת, רבים הלכו נהי אחרי הודעות המפכ"ל, שדיבר על מחבל נבזי, משהו כזה, לא רק שהרסו לו את הבית ליעקוב אבו אלקיעאן המנוח, לא רק שירו בו והרגו אותו, גם עיוותו את המציאות, אמרו שהוא דאעש, דיברו על עותק של ישראל היום. מה עם העותק הזה? הוא עדיין משמש כהוכחה למשהו. כנראה לפי התחקיר שפורסם אתמול בערוץ ה-20 אפילו, מחש הגיע למסקנה שמדובר בכשל משטרתי חמור וירי דוד צדדי. אם מדובר בירי דוד צדדי, השאלה אם השוטר נהרג מירי של השוטרים של עמיתיו, טענה שעלתה במקום גם. זה מחייב לפתוח את הכל מחדש, אבל זה מחייב שמי ששיקר, עיוות, תקף אופן נבזי, יתנצל ויישא באחריות. במדינות כמו אוסטרליה ויפן עושים דברים אחרים.
תשמע, חבר הכנסת טיבי, אני רוצה ללכת איתך עד הסוף, מה שנגיד. בוא נלך עם מה שאתה חושב. אז מה בעצם קרה? גלעד ארדן הוא שונא ערבים, וברגע שהיה אירוע, אז הדבר הראשון שעבר לו בראש, הנה זה מחבל וצריך להרוג אותו. מה היה שם? מה לדעתך היה שם?
אני יכול לענות לך בשאלה, או אולי אחרי שהאמת מתגלה.
תשאל.
מה לדעתך? למה המשכ"ל והשר לביטחון פנים אצו רצו להאשים בכזו קלות דעת.
אני אגיד לך.
לתרוק הכפשות.
אני אענה.
כמו שהיה בטרור הצתות.
אתה רוצה שאני אענה במקומך?
בטרור הצתות. בבקשה.
אני אענה במקומך.
אני מראיין, אתה מראיין עכשיו.
יאללה, בוא נלך על זה. מאותה סיבה שכשאני עולה לאוטובוס, או הילדים שלי, אני מניח, או אחרים, ורואים ערבי, אז הם מסתכלים לראות, רגע, הוא מהמחבלים או לא מהמחבלים? הוא הכל בסדר, יש לו תיק, אין לו תיק? מאותה סיבה, כי מה לעשות, לצערנו הרב יש ערבים מחבלים, שביצעו פיגועים ורצחו הרבה מאוד אנשים, וכשיש אירוע כזה, בתקופה שיש פיגועי דריסה, ויש מה שנקרא אלמנטים שיכולים להעיד על אירוע דריסה, אז באופן אוטומטי זה קופץ.
אתה יודע מה, ההסבר שלך הוא הסבר מטופש, על הבוקר.
תודה על המחמאה.
והסבר גזעני, ושלא תעיז לחשוב ככה או לענות לי ככה אף פעם.
למה?
אני בחיים לא אומר שבשל העובדה שיש יהודים שגונבים מחנויות, או רוצחים, או אונסים, או חיילים שהורגים פלסטינים, אז כל יהודי הוא פוטנציאל לדבר כזה.
כי אתה יודע שהיהודים...
בחיים אל תעשה הכללה, כי עשו נגדכם הכללה לפני 80 שנה.
לא, אז זה לא... אתה רוצה באמת לדבר על זה?
לא, 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 הנה, אני, אתה, נתתי לך במה לענות, ואמרתי את דעתי על התשובה המטופשת שלך.
לא, קודם כל, תודה רבה לך על המחמאות, אני לא אגרר, אבל זה השוואה שלא במקומה.
על ערבים, שכל ערבי שעולה לאוטובוס הוא מחבל בפוטנציה, זה מה שאמרת לי.
אני, ודאי, אני חושש, אני מסתכל לראות, האם יש סיכוי, אין סיכוי, אולי הוא מחבל, אולי הוא לא מחבל, ברור, מה השאלה? למה זה גזעני? זה אמיתי.
זה גזעני.
למה?
יש לי ערבים הם בני אדם.
נכון, הם בני אדם, יש לי גם חברים ערבים, אבל זה לא...
באירופה אמרו על ההורים שלך ועל הסבא והסבתא שלך, שהם כאלה רק בשביל העובדה שהם יהודים, לא בשביל העובדה שהם עשו מעשה.
תשמע, ההשוואה לא במקום.
זה נקרא הכללה גזענית ודעות קדומות. שאתם צריכים להשתחרר ממנה.
חבר הכנסת טיבי, אבל...
שעבר עבירה, מתייחסים אליו. לא אל הקולקטיב.
תקשיב, קודם כל,
והתוצאה היא ששר לביטחון פנים, שכנראה חשב בצורה מטופשת, גם שטחית, סטריאוטיפית, יחד עם המפכ"ל שהטעה אותו, נפלו נפילה קשה. מי שנופל נפילה קשה כזאת, חייב להסיק מסקנות.
תגיד.
אני
מסיים
את הרעיון.
לא, 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 אני חייב לשאול אותך. לא, חבר הכנסת טיבי, אתה לא יורד. חוצפה. אני באמת מעניין אותי לדעת, אם הוא לא מבין, למה כשעולה ערבי לאוטובוס, אנשים מסתכלים לראות אם הכל בסדר. הוא חי בסרט, או שהוא רוצה לומר משהו? לא מבין את זה, כאילו, מוזר. חבל שהוא ירד, חבל מאוד. טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא. בליל שישי בחצות, הרב יצחק פנגר מחשב מסלול מחדש. זה הזמן לגלות שיש לנו כוח לשנות את עצמנו, ואולי אפילו את העולם.
תקשיב, חמוד שלי, גם אתה נמצא בתוך עמקי הצרות, אתה מרגיש שהעולם סוגר עליך, די, אני לא יכול, הרב, לא יכול, זה גדול עליי, לא, עזוב אותי, לא, לא בא לי לקום אחר הבוקר, מה מחכה לי? לא, חמוד שלי, לא, לא. אבל אתה לא מאבד תקווה.
חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר, ליל שישי בחצות, כאן בכל חי.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221, מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
שלום, כאן שוב אילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. מתוך 28 ילדים נותרו 15 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 15 ילדים עם ללא ביטחון תזונתי, ללא לבוש חם ונעליים לחורף. אין לנו את המשאבים לקלוט אותם. אנא, המשיכו בכל הכוח והכניסו עוד ילד לבית התמחוי. פיתחו את לבכם ונדאג שאף ילד לא יישאר רעב.
15 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרא ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרא ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ. הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2. 03-80-5-2.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו. כוכבית 3029. ותן חלקנו. כוכבית 3029.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
שלום, כאן חיים ולדר. בתקליטו 16 של חבורת תרי"ג.
תוך שניות הקיפו את הילדים טבעת של אנשים. כל שני אנשים תפסו את אחד הילדים והחלו לגרור אותם לעומק היער.
ביום חמישי בחנויות למנויים חייגו 0722-79-6666.
אתה, כן כן, אתה תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות? אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
אתה רוצה להעביר שיח מסוים בבית כנסת, בבית, בכולל, אל תגידו מה רבי או מה רבא וישר תתקלם את התכנים. אתה חייב לייצר עניין ומשלים עם דוגמאות.
לראשונה בשידור, המרצה, הסודות שיהפכו כל דרשה לנאום בלתי נשכח. הרב אליעזר איזיקוביץ', הרב דוקטור דניאל נשיא ובחירי המרצים של ערכים בסדרת תוכניות מרתקת על אומנות הדיבור בציבור. ובפרק הבא, איך משלבים בהרצאה הומור, סיפורים ודוגמאות. המרצה, יום ראשון 10 בלילה, כאן בכל חי. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
מה יהיה בסוף עם הנדלן? מה יהיה? נמרוד בוסו, דמרקר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני צריך לצחרה גם את שבוע של לשכת השמי, שהשמי המקרקין, עוד דנו, שלום, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
בוא נפתח קודם כל איתך, נמרוד, תעשה לנו סדר. המחירים יורדים כמו שהמדינה טוענת, או המחירים עולים כמו שהשמיים טוענים, או תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל על השמש?
אני מאוד הייתי רוצה לעשות סדר, פשוט אי אפשר, כי באמת המציאות היא שבכל יום אנחנו מקבלים נתון שמראה משהו אחר, וגם אנחנו, העיתונאים שמסקרים את הנושא כמו כולם, מבולבלים. אתה תשאל אותי עכשיו אם המחירים עולים או יורדים, אני יכול להגיד לך רק ששני מקורות המידע היחידים שלי לנושא זה אחד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השני זה לשכת השמאים שבעצם עושה את העבודה של שעד לא מזמן עשה השמיים הממשלתי הראשי, ושניהם עכשיו אומרים דברים שונים, ולכן אין לי תשובה לשאלה.
אני יש לי תשובה מאוד פשוטה.
מה שאני כן יכול לומר, זה שהמדד מחירי הדיור והסקירת המחירים שעושים השמיים נעשים בשיטות שונות, וגם מדד מחירי הדיור כלל בתוכו את עסקאות מחיר למשתכן, עסקאות
מוזרות
בהגדרה, בעוד שסקירת המחירים של השמיים לא כללה את העסקאות האלה, ולכן יכול להיות שזאת הסיבה לתוצאות השונות שקיבלנו.
נמרוד, זאת בדיוק הנקודה לדעתי, ומיד נשמע גם כן מה אומר רועד. אני חושב שהסיפור האמיתי הוא שהמדינה פשוט מנסה לעבוד עלינו. הם מכניסים את המחירים של המחיר למשתכן לתוך הסטטיסטיקה, ואז בוודאי שהם כאילו מושכים את המחירים באקסל כלפי מטה, אבל זה ממש לא נכון. כי זה לא משקף את
מחירי השוק. אני לא יודע אם להגיד שהמדינה מנסה לעבוד עלינו, זה קצת יכול להיות הסתחפות. אני מסכים לחלוטין שמן הראוי שאם הלמ"ס מכניסה את העסקאות מחיר למשתכן למדד, לכל הפחות מעבר לשאלה האם צריך מבחינה מדעית, סטטיסטית, לעשות כזה דבר, היא לכל הפחות הייתה צריכה לציין את זה בצורה ברורה ומודגשת, שהמדד כולל את העסקאות האלה.
למה אתה אומר את זה בכזו הסתייגות? סליחה, יש רלוונטיות בכלל למחירים של מחיר למשתכן? זה לא מחירי שוק, וזה לא רלוונטי. אנחנו הולכים לבדוק היום שאלה, מה קורה למחירי הדיור בארץ?
אני מסכים לאמירה שככל שמבקשים להראות את התנהלות השוק באופן נקי, אכן אין מקום להכניס את עסקאות מחיר למשתכן. מצד שני, יכול לבוא מישהו אחר ולומר, אדוני, אני מראה לך כרגע את רמת המחיר שבה נעשו עסקאות, אני לא יודע, יכולים להיות לזה כל מיני נימוקים. יש אגב גם רעיון שהלמ"ס תפרסם שני מדדים, אחד עם העסקאות האלה, שני בלי העסקאות האלה. בכל מקרה אני אומר, שגם אם כבר עשית את זה, אכן צריך לדרוש מהלמ"ס
לציין את זה
בצורה ברורה, וחשוב מאוד, תשמע, הלמ"ס זה בסוף, הלמ"ס זה מה שיש לנו, ואני מאוד מעריך את השמיים הממשלתי, ואני מאוד מעריך את השמיים, אבל בסוף, הלמ"ס זה ספינת הדגל של המידע הכלכלי בכלל, לא רק בתחום הנדל"ן, ואם תהיה שם פוליטיזציה, ואם שם התחילו לנסות לשנות כל מיני דברים, אז אוי ואבוי לנו.
יש, לפחות בעיניי, הדירות שנמכרו במחיר למשתכן אינן רלוונטיות למחיר הנדלן בארץ, כי ברור שהן נמכרות במחירים הרבה יותר זולים, ולכן זה לא נתון נכון להשוות, אוי ואבוי, אם מישהו שהיה מנהל עסק אמיתי שצריך לקבל בו החלטות אמיתיות, היה מחשב ככה את הסטטיסטיקה שלו ועל פיה מקבל החלטות. אבל בוא נדבר עם אוהד דנוס, שוב ראש השקעת שמיים הקרקעין, שוב בוקר טוב לך, מה כבודו חושב?
תשמע, אתה דיברת מגרוני, אני מעשה אפשר לגמור את הרעיון. אמרת את כל הדברים, תראה, בסופו של דבר צריך להבין, אני מסכים עם נמרוד שלא נראה לי שהיה פה איזה מניפולציה מתוכננת, מדובר בגוף מדעי בירוקרטי שעד שהוא לא ישנה את הנהלים שלו בצורה מדעית בירוקרטית, הוא ימשיך לעבוד איך שהוא עבד. אבל אני גם מסכים איתך שאם עשיתם את זה, אז לפחות תאמרו משהו. תאמרו על זה משהו, תאירו איזה הרקת לה, שימו איזה נקודה בצד, שאנשים ידעו, כמו שאתם שמים כוכבית, שאומרת שהמדידה שלכם היא לא סופית, והיא יכולה להשתנות, תנו עוד איזה כוכבית קטנה, ותאמרו, חבר'ה, הכנסנו פה גם איזשהו מוצר מסובסד, שהוא לא סתם מסובסד, זה לא כמו לחם אחיד שכל אחד יכול לקנות, מוצר מסובסד לאוכלוסייה ספציפית, שלא יכולה גם למכור את המוצר הזה במשך 5 שנים מרגע קבלת המפתח, שזה אומר עוד 7 שנים מהיום. זאת אומרת, זה דירות וירטואליות, הן לא בשוק בכלל, הן לא משחקות בשוק הכללי. עכשיו, אם היה מדובר בכמות של 30, 40, 50 אלף דירות כאלה, אז היית אומר, תשמע, אבל בכל זאת עשו איזה יש פה איזה דרמה בשוק, המדינה פה התערבה בטירוף.
גם לא, גם לא, גם לא.
גם לא.
גם לא, אוהד, אני אגיד לך מה, השאלה היא פשוטה, השאלה היא כמה עולים, גם עולה דירה בישראל, בערך, כאילו, האם המחירים עלו או ירדו, ואתה לא יכול לכלול את המחיר למשתכן, כי כמה עולה זה אומר שכל אחד יכול לבוא ולקנות, מחיר למשתכן, זה לא כל אחד יכול לבוא ולקנות, ולכן זה לא קשור להוגה.
בדיוק, זה בדיוק העניין, וגם השוק העיקרי, הוא לא שוק של זכאים, הוא שוק של משפרי דיור, שוק של משקיעים, ואלה קונים בשוק החופשי ומשלמים מחירים מלאים. הם צריכים לקבל מידע אמיתי על מה קורה בשוק שלהם.
נמרוד, מה אומרים באמת במשרד האוצר על העניין הזה?
תראה, א', מעבר למה שאומרים במשרד האוצר, ואני אשמוע מה, מה אומרים על הנושא הזה בלמאס, ולא שמעתי איזה שהם התייחסו, כי בסוף זה עבודה שלהם. אוקיי, יכול להיות, ככל שמופעלים לחצים ודברים מהסוג הזה, זה לא משהו שאני, שאני יכול להגיד לך ש, 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 שנחשפתי ממש למישהו משרד האוצר שבא ו... אבל, אתה יודע, אלה דברים שהם, זה לא מדע בדיוני, אלה דברים שיכולים לקרות. אני אגיד לך מה מטריד אותי, אבל עכשיו, באמת, וזאת השאלה, האם, בסוף אנחנו כרגע נמצאים במצב שבו אנחנו לא יודעים מהו מדד מחירי הדירות האמיתי, ואני אומר את זה עוד פעם. הסקירה של השמיים היא עוד כלי, אבל היא כלי קצת שונה. זו שיטה אחרת, זה משהו אחר. והשאלה היא, האם ההבדלים הבאמת מאוד מאוד גדולים בין שני בין שני המדדים האלה, נובעים אך ורק מהנושא של מחיר למשתכן? אני לא בטוח, ומעבר זה שאני לא בטוח, פשוט אין לי שום דרך לדעת. וזאת הבעיה. אני חושב שחשוב מאוד שהלמ"ס תתעשת, ולפחות תוציא שני מדדים, שאחד מהם לא כולל את עסקאות מחיר למשתכן, כדי שבאמת נדע מה קורה, מה קורה בשוק.
אם אנחנו שואלים את יועד עכשיו, מה אתה אומר? אנחנו הולכים כלפי מעלה או כלפי מטה?
בהמשך, אף אחד לא ממש יודע. אני חושב שזה משתנה וזה משחק מעיר לעיר, מרחוב לרחוב, משכונה לשכונה. תלוי אם יש הצע או אין הצע בעיר שלך מבחינת מחיר למשתכן, כי זה כן יכול לדחוף את המחירים למטה ביישובים שבהם יהיה הצע גדול של מחיר למשתכן. אבל באופן עקרוני כרגע אנחנו עוד לא רואים את השובר שוויון בשוק שאמור לתת מכה למחירים למטה. זה עדיין, אנחנו עדיין לא שם, אבל יכול להיות שנגיע לשם.
מתי?
המפתח נראה לי נמצא בבסיסי צהל במרכז הארץ, שברגע שהם יפונו בצורה מסיבית וצרכי שם בנייה, אז בהחלט יהיה הגדלה של ההיצע באזורי הביקוש. אנחנו מדברים על סדרי גודל של שנתיים, משהו כזה.
וכשאנחנו מדברים על ירידה, בואו מה שנקרא נדבר על, נעשה תיאום ציפיות. אנשים היום צריכים לשלם כל כך הרבה כסף על דירה, והם אומרים, אוקיי, נמתין לירידה, הירידה תהיה ירידה שכזו שתאפשר לנו לקנות. אבל אני לא מאמין שזה יקרה, כי גם למדינה, ביד אחד יש אינטרס כאילו להגדיל את היצע הדירות, אבל ביד השני יש לה אינטרס לשמור על שוק הנדלן שלא יקרוס פתאום, כשלא יביא פה לחורבן כלכלי. כאילו, יש פה כזה אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי, באמת.
יש פה משהו בזה, ואתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים אבל במונחים של יהיו עליות, יהיו ירידות, שוק גם יכול לעמוד תקופה מסוימת, גם זה יכול לקרות, וזה לא דבר נורא כל כך. כרגע הוא בכיפאון, יש ירידה דרמטית במחירי העסקאות, בכמות העסקאות, אגב, זה אנחנו והלמ"ס והכלכלן הראשי, כולנו מסכימים על זה, שהרבעון הרביעי היה רבעון קשה מאוד, עם מעט מאוד עסקאות. מה זה עשה להכנסות המדינה? זאת שאלה טובה שצריכה להישאל בלי קשר, אבל אני גם אומר שמצב של כיפאון הוא גם מצב שהוא אפשר.
מה הסיבה לירידות? זה הקשחה של הבנקים במשכנתא?
גם העלייה של הריבית על הריבית המשכנתאות, גם נושא של מס ציבורי נכסים שנכנס, מס הרכישה שהוא 8%, זאת אומרת, זה גרם לפחות רכישות, והפחד הגדול הוא שיזמים יבנו פחות בגלל הנסיבות הללו. ואז אנחנו נהיה מצא במצב לא טוב, שבמקום שההיצעים יגדלו ויספקו את הביקושים, הם יקטנו עוד יותר.
כן, טוב. חברים, אני מודה לכם מאוד, יושב ראש לשכת השמאים יועד דנוס, וגם נמרוד בוסו דה מרקר, תודה רבה לכם.
תודה, תודה.
שיהיה בוקר טוב. יש לי תחושה שעוד שנים נעשה אייטמים מהסוג הזה על הנדלן. עכשיו לרב סרן דוקטור אריאל הירשהורן?
כן, שלום, בוקר טוב.
הירשהורן, מה זה הירשהורן? זה שילוב של משפחה כפול?
זה עיר בגרמניה, המשמעות של זה זה קרן צבי, וזה עיר בגרמניה שקיימת, והיו שם יהודים עד שנת 1933.
וואלה.
כן.
ומה התרגום של זה אמרת?
קרן צבי, היר זה צבי והורן זה קרן.
טוב,
זה אזור ביער השחור בגרמניה.
מתי היית שם פעם אחרונה?
ב-2014.
יפה, אתה מחובר.
כן, מחובר למסורת, ודאי.
מה, מצאת שם יהודים?
לא, מצאנו, חיפשנו את הבית כנסת, ומצאנו שלט קטן, 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 שאמר שהיה שם בית כנסת עד שנת 1933.
ומה יש שם עכשיו?
והוא נשרף בליל הפתוח, כנראה.
מה יש שם עכשיו?
מעט גרמנית של זה. עכשיו אין שם כלום. יש שם עיר, אבל...
לא, לא, בבית כנסת הזה, באותו מבנה.
אה, לא יודע. אני לא יודע בדיוק מה יש שם, אבל זה כבר לא בית כנסת.
כאילו, מה, זה חנות, זה, 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 זה קניון, זה, זה בית.
לא, זה, זה עיירה כפרית קטנה כזאת, כן, זה או בית או זה משהו כזה. כן, כן, אני כמו זה בית.
אני מתאר לעצמי שאתה הולך שם ברחובות, אתה אומר לעצמך, בטח יש פה יהודים, אבל או שהם לא יודעים שהם יהודים, או שהם מעדיפים לא לדעת שהם יהודים.
אני לא יודע, אני הייתי בביקור מאוד קצר, אבל זה היה קטע מרגש לראות שהיה בית כנסת שם, ו...
יפה. הגעת לבית שגרו שם, מה שנקרא, המשפחה שלך?
לא, המשפחה שלי עזבה לפני, אחרת לא הייתי, אחרת לא היינו כאן היום, המשפחה שלי עזבה לארצות הברית שנים לפני.
הבנתי. טוב, יש כאלה שהולכים לבדוק, הולכים לראות את הבית של המשפחה לפני, כשהם יצאו, הם גרו שם באיזשהו מקום. אז חוזרים חזרה לראות את הבית, איפה ש... טוב, יפה. זה לא הנושא שלנו, אבל... אנחנו הולכים לדבר על משהו אחר, פיתוח חדש ומרתק, מעניין של חיל הרפואה. ספר לנו עליו, טכנולוגיה שתתעד או אמורה לתעד טיפול בפצוע בשטח?
כן, זה בעצם תיק רפואי לוביש, קראנו לזה. וזה פרויקט מאוד מאוד גדול שהוא היה, היו לו המון שותפים. גם חיל הרבנות הצבאית, גם אגף התקשוב, אמן, הטכניון, אגף כוח האדם ואגף הטכנולוגי, ובעצם אנחנו מנסים למצוא איזשהו פתרון לתיעוד בשטח. לתיעוד בעצם לכל מה שקרה בשטח, ככל הטיפול הרפואי שניתן בשטח. ובעצם מצאנו איזשהו, פיתחנו איזשהו צמיד, אמרתי, כל הגורמים האלה ביחד אנחנו מפתחים, שהוא בעצם שער למערכות המידע, אוקיי? כמו זה מפתח למערכות המידע. הוא מתעד את כל מה שקרה בשטח, גם מדדים של הפצוע, גם טיפולים שניתנו, ובעצם אתה, הרופא בבית חולים, למשל, יכול לקבל את כל המידע באופן דיגיטלי מהשטח. ואז זה מאוד מאוד משפר את הטיפול, וזה מציל חיים, זה, אתה רואה שזה ימנע, חוץ מהעזרה לרופא בטיפול, גם למנוע טעויות בטיפול הרפואי, שנובעות מפערי מידע.
מעניין. אני רוצה ככה ברשותך לנסות לדמות זירה, יש חלילה אירוע שבאירוע הזה יש חייל פצוע, בוא תתאר לי את התהליך, מה קורה עכשיו?
אז מגיע מטפל רפואי שיכול להיות או רופא או חובש, והוא שם על הפצוע את הצמיד. הצמיד הזה בעצם יודע לסוף מדדים מהפצוע, וכל טיפול שאנחנו מעניקים לפצוע, הוא בעצם מתעד. ועכשיו, ברגע שאנחנו יודעים שיש אירוע, ברגע שמונח הצמיד הזה, גם המפקד מאחורה, שצריך לדאוג לפינוי, יודע על האירוע, הרופא לא צריך לדווח לו באופן פיזי, ולעצור את הטיפול בשביל הדיווח, ובעצם הוא יכול עכשיו לדאוג לו ליתר הדברים שהוא צריך.
לא הבנתי, אבל איך הצמיד מקבל דיווח על האירוע? שם את הצמיד על הידו של החולה, ומה קורה עם אותו רגע?
מה שקורה זה שהצמיד הזה יש לו כל מיני רכיבים אלקטרונים, שיודעים לשדר ויודעים לקלוט נתונים מהשטח.
איך?
איך? אנחנו יודעים לקודד את הציוד הרפואי, למשל, ולהזים אותו לצמיד.
מה, ב-API כזה?
הצמיד הזה יכול לתקשר עם הסלולר, למשל, הצמיד הזה יכול לתקשר עם הסלולר, ודרך זה, ברגע שהרופא בשטח בעצם נוגע עם הסלולר שלו בצמיד, הדיווח מועבר לאחורה באופן אוטומטי, ויש איזה מושג שנקרא האינטרנט של הדברים, שמכשירים לא רפואיים, למשל יודעים לתקשר אחד עם השני. אז אמרנו, בוא ניקח את האינטרנט של הדברים לעולם הרפואה. נדאג שכל המכשירים הרפואיים ידעו לתלת...
רגע, אתה פשוט חי בתוך זה, ולכן זה ברור לך, אני מנסה להבין קצת יותר. לצורך הדוגמה, לדוגמה, אם הגעת לזירה, שמת לאותו פצוע את הצמיד, במקביל, בודקים לו נגיד, עושים לו בדיקת EKG.
לחץ דם,
אוקיי, סבבה, לחץ דם. הלחץ הדם, המכשיר שבאמצעותו אתה בודק את לחץ הדם, יודע לשדר ב-API או בטכנולוגיה אחרת לצמיד את המדד הסופי שקיים. אוקיי.
ולשמור את זה כמגמות. כי הרופא בשטח יכול להסתכל על המד לחץ דם, והוא יודע שלחץ דם שלו הוא נניח 100 על 80. אוקיי?
הבנתי. מעניין.
הרופא בדרג הבא, כן. עדר מזמון עבודה איתה.
שמה, בוא'נה, זה מדהים, 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 מדהים. עכשיו, הבעיה שצריך להתאים את כל הציוד בשביל זה, זה לא פשוט. אתה לא יכול להשתמש עם מד לחץ דם מכני בשביל דבר כזה. יש הרבה התאמות שצריך לעשות.
נכון, אבל המגמה שלנו היא להשתלב במגמות הקיימות. היום כל המסור הופך להיות
משתדר. שמה, זה משהו מהפכני בקנה מידה אדיר, הוא גם ימנע הרבה טעויות, ויאפשר לקבל החלטות נכונות, ושיקול דעת נכון יותר. וואו,
בעזרת השם.
מדהים, כל הכבוד.
זה חלק מתפיסה רחבה של טיפול בנפגעים.
מדהים.
שילוב של חיל הרפואה, גם הרבנות, אוקיי?
כל הכבוד, יפה, שתזכו להציל הרבה חיי אדם, ממש מדהים. אני מבין שאתה המרכז של הפרויקט הזה. יפה,
אבל יש הרבה מאוד שותפים בפרויקט הזה. אני רק המרכז, אבל יש המון 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 אנשים.
מה ההשכלה שלך?
ההשכלה שלי, אני כירורג פה ולסת, עשיתי את ההתמחות בשיבא, ועכשיו אני בתפקיד רמת זיהוי רפואי.
שום הכשרה טכנולוגית?
טכנולוגית? לא.
יפה. תשמע, אני מתאר לעצמי שאני מתלהב כמו שאתה התלהבת בהתחלה, אבל נראה לי שזה ממש שובר שוויון הדבר הזה. אם באמת ינהלו אותו נכון ולא יהיו תקלות, ויתפעלו אותו כמו שצריך, זה יכול לשנות את העולם ממש במקרה חירום.
בעזרת השם, תודה רבה לך.
טוב, תודה, בוקר טוב. אריאל הירשהורן. עכשיו לחבר המועצה יוחנן ויצמן. שלום, בוקר טוב.
כן.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם, כן.
יופי. אתה נציג של אגודת ישראל, נכון?
נכון.
בעיריית ירושלים, חבר מועצה.
כן.
טוב, אנחנו מבינים שאתה לא כך אוהב את מה שקרה בסיפור של יחיאל לוי. אתה אומר, רבותיי, אנחנו עוזרים לברקת להסתתר מאחורי יחיאל לוי?
אם אתה רוצה להיות קיצוני יותר, אז בוא נגיד שאפילו שזה ספין של אנשים שלו, להסיט את הנושא מהנושא המרכזי, שזה הבעיות בחילולי שבת. תשמע, אני שומע את עצמי, אתה יכול לסדר את זה?
אני לא יודע, לא. תנסה להתמודד עם זה, כי אין לנו גם הרבה זמן לרעיון עד שיורידו אותך ויחזרו. מה אתה אומר? מה זה ספין? איפה הבעיה? תתאר לנו את התמונה איך שאתה רואה אותה.
המדיניות של העירייה... זו הפעילות של העירייה, להגביר את חילולי השבת, ומינהל של יובתי, המינהל קהילתי יובלים הוא חלק מזה. יש בעיה שנייה, זה העובדה שהמינהל, או אפילו הגופים העירוניים, או בוא נקרא לזה אפילו הנהלת העיר, מתעללת בתושבים החרדים בקריית יובל. שגם זה צריך להיפטר. במקום לדבר על עיקר הבעיה, מדברים איתנו על זה שאיזה פקיד אמר מה שכולם עושים.
אבל הפקיד אמר את זה.
מה יותר גרוע, להגיד את זה או לעשות את זה?
הוא גם כן אמון על לעשות את זה, לא? הוא המנהל של המנהל?
הוא מנהל של המנהל, הוא לא זה שעושה את זה. הוא לא זה שלא נותן בתי ספר, הוא לא זה שלא נותן גנים, הוא לא זה שלא מעלה לוועדות דיונים על שימושים וחורגים בגנים. הוא סך הכל מנהל של מנהל, הוא עושה פעילות ופעילות לא טובה, אז לא, אני לא בא...
אגב, אני מבין שאליך
מצטרף... אני לא מציע לתת לו קוויטלך, אל תבין אותי לא טוב.
כן, אני מבין טוב מה אתה אומר, אני מבין טוב 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 מה אתה אומר, לקחו את יחיאל לוי שעשה טעות, והלבישו עליו את הכל, והסתתרו מאחוריו. אגב, אני מבין שגם שלמה רוזנשטיין מצטרף אליך, והוא כותב ככה, אני מקריא, הוא כותב את הקף החריפות את ראשי עשיות, הוא כותב, נחמד מאוד לקבל דברים בשמי מבלי לשוחח או להתקן במשהו. המכתב הזה לא מקובל עליי. אינני חלק ממנו ומתוכנו לחלוטין. נפלתם כמו טיפשים בפח שירימו לכם להנחתה, כך כותב רוזנשטיין לחבריו במייל שפורסם בכיכר השבת. הסיפור פה זה לא יחיאל לוי, אלא מדיניות עירונית. לשפוך את דמו של יחיאל לוי כתרנגול כפרות, במקום לטפל בבעיה האמיתית של מדיניות חניקת החרדים שמובילה עיריית ירושלים ובחיריה, זה בדיוק מה שהחליט ראש העיר בטקטיקה מדהימה מבחינתו. גם כי יהודים שומרי תורה מצוות וגם ברמה הטקטית היה לנו לדרוש דרישה אחרת לגמרי בסיפור הזה ולקחת את הסיפור למקום אחר ולסיפור האמיתי שיש כאן. אני מקבל עליי את החלטת היורים, אך מודיע שזו פעם אחרונה מבחינתי שמנחיתים הודעה בשמי לתיבת המייל מבלי לידע אותי, בפרט אם מדובר בסוג הודעה כוללת דרישה לפגיעה באדם כלשהו, וגם אם נדמה למישהו שהוא האיש הכי רע בעולם. שלמה רוזנשטיין. מפתיע.
כן. הוא כתב את מה שכולם חושבים. בוא נגיד ככה, כמו שיחיה לוי אמר את מה שכולם עושים, אז הוא כתב את מה שכולם חושבים.
טוב, אתה בטח שרפת את קשריך עכשיו עם ראש העיר, אה?
תראה, הקשרים שלנו הם קשרי עבודה, ואני לא חושב ששרפתי את קשרה עם ראש העיר. יש לנו קשרי עבודה פעילים.
כן, אבל ראש העיר ואנשיו...
אני רוצה מהמעשים שלו, בפירוש...
כן, אבל ראש העיר ואנשיו עושים הכל להפיל את כל האש על יחיאל לוי. פתאום אתה בא ואומר, רבותיי, רבותיי, לא, 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 יחיאל לא בסדר, אבל הוא לא הסיפור כאן. ברכת הסיפור.
אני לא אמרתי ברכת הסיפור, אמרתי המדיניות של הנהלת העיר. אני לא יודע אם דווקא זה ברכת, או שברכת נגרר לזה על ידי אנשים שלוחצים אותו. לא... שוב, אני גם לא אומר שברכת צדיק הדור בנושא הזה, אבל לא חושב שצריכים לכוון את כל ה... לכוון את האש דווקא לברכת.
הנה, תיקנת. הרב ויצמן, יוחנן ויצמן, תיקנת, אני מודה לך, תודה.
בהצלחה.
בוקר טוב, אנחנו סיימנו את מהדורת הבוקר היום. תודה רבה לצביקה גרון, יחיאל ליבר, מוטי קופפר וישראל בן צבי. יום טוב לכם, מחר בעזרת השם יתברך שמו לעד. אמורים להיות כאן יוסי אליטוב ואריה ארליך. להתראות, ביי.
השירים שאהבנו, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
רגע, שכחת לומר מי מגיש?
לא צריך מגיש, המוזיקה הכי טובה, בלי דיבורים ובלי סיפורים. ימים שני, שלישי ורביעי, בשש בערב, כאן בכל חי.
שני של השוחו של לוחדנס.
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
שלום, כאן דוקטור משיח, בעל ניסיון רב בתחום השתלות השיניים ושיקום הפה. השתלות שיניים זה עניין רציני ומורכב, הדורש מיומנות רבה. אבחון מקצועי ומדויק משמעותי מאוד לתהליך הטיפול והשיקום. אתם מוזמנים לקבל חוות דעת מקצועית בלי כל התחייבות.
טופ סמייל, מרפאה ירושלמית להשתלות שיניים.
02-572-3000, טופ סמייל.
שלום, כאן שוב אילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. מתוך 28 ילדים נותרו 15 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 15 ילדים עם ללא ביטחון תזונתי, ללא לבוש חם ונעליים לחורף. אין לנו את המשאבים לקלוט אותם. אנא, המשיכו בכל הכוח והכניסו עוד ילד לבית התמחוי. פיתחו את לבכם ונדאג שאף ילד לא יישאר רעב.
15 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת, 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
היי נתי, אתה בא לקטוף?
מה, חסות?
לא, מתנות!
חסלת מזמינה אתכם לקטוף מתנות. קנו שני מוצרים ממגוון מוצרי חסלת, התקשרו למוקד המבצע ותיכנסו להגרלה שבועית על מאות מוצרי חשמל למטבח, וגם להגרלה הגדולה על חבילת מוצרי חשמל לבית בשווי 10,000 שקלים. לפרטים חייגו לטלאול 03-941-1040, 03-941-1040, או ייכנסו לאתר המבצע חסלת.co.il, כפוף לתקנון המבצע.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייאה? תצעק עוד?
תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
טוב חמודי, רוצה להתחיל?
לא, לא, תדבר אתה ראשון.
חמודי, מה קרה? למה אתה לא רוצה להיות ראשון?
כי עדיף להיות רביעי.
צודק, מילד רביעי ואילך. זה חינם. לקוחות כללית מושלם פלטינום. מגיע לכם הרבה יותר. מהילד הרביעי ואילך, ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון. לפרטים נוספים, כוכבית 2700.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. כשיוצאים מהחדר, מחבים את האור ולא משאירים מכשירי חשמל פועלים שלא לצורך. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
לכל המאזינים, סליחה. לכל המאזינים היקרים, ערב שבת שלום.
בכל ערב שבת שומעים אנו את הרב חנוך גברד. מהיום נוכל ליהנות מהגיגיו גם בשבת. סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל, ועכשיו במבצע 22 כרכים על פי סדר התלמוד הבבלי, בשפה קולחת וברורה. חינוך, השקפה, מידות טובות ודרך ארץ, חובה בכל בית. להזמנות חייגו עכשיו 08-97-44-666 08-97-44-666.
עדיין סובלים מכאבים? ביקרו לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
קול חי תמיד איתי, קול
חי. אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. היום אנחנו לומדים בסעיף יוטט, סימן תפקוף חבזיין, סעיף יוטט. אומר מרן, מי שלא עירב מותר להדליק נר של שבת, ויש אוסרים. דיברנו על הנושא הזה הרבה. העיקר, כמו שהזכרנו בעבר, לכתחילה צריך להשתדל שיהיה עירוב גם לצורך הדלקת הנר, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. למה להיכנס למחלוקת? ובמצב כזה שהוא לא אוכל בבית כלל ועיקר בשבת, אלא רק ישן בבית, אין לו צורך בעירוב תבשילין מיום טוב לשבת כדי לאכול בבית, אלא רק לישון בבית, כיוון שכאן יש רק הדלקת הנר. השאלה האם להכין עירוב תבשילין בברכה או ללא ברכה, כפי הכלל שבידינו, ספק ברכות להקל, ולכן אין לנו רשות לברך. זאת אומרת, אדם שיש לו כמה וכמה הכנות מיום טוב לשבת, ובהכנות האלה שהוא עושה מיום טוב לשבת, הוא נזהר מאוד שלא יהיה מגיע למצב של דברים שהוא לא צריך אותם ליום חול רק. זה ודאי שלא יועיל עירוב לצורך יום חול, אלא רק לשבת, הוא נזהר. אבל אין כאן שום בישול. הוא רוצה לדעת מה הדין, האם צריך להכין עירוב תבשילין או לא, מלמדים אותו שיכין עירוב תבשילין, אבל ללא ברכה. במצב הזה, אני אתן דוגמה, כי היא מאוד מאוד מצויה. אני הרב של העיר, ואני רוצה לזכות את כל בני העיר במצווה של העירוב. כדי לזכות את כל בני העיר, אני עצמי חייב להיות חייב במצווה, שייך למצווה. אם אני לא חייב במצווה, איך אני יכול לזכות לכל בני העיר? זה שאני מניח עירוב ללא ברכה עבור הדלקת הנר, זה לבד לא מספיק. אני צריך שיהיה בי ממש חיוב, כי הרי אני נכנס לספק. ואם אני בספק, איך מספק אני יכול להוציא את כל בני העיר? נכון, זיכיתי את העירוב, נתתי אותו לשכן, והוא הגביע ואמר שהוא מזכה לכל בני העיר. אבל עדיין, אם אני לא חייב במצווה, איך אני יכול לשתף את בני העיר? הפתרון לכל זה, אני עושה דבר מה לצורך שבת ביום טוב. מראש אני לוקח בחשבון. ביום רביעי, ערב יום טוב, אני מברך ועושה את המצווה של העירוב כהלכתה. ביום שישי אני עושה איזה בישול כלשהו מיום טוב לשבת. למשל, אני מכין על הפלטה או על הגז, אני מכין ביצה שתהיה מיועדת לאכילה לשבת. נמצא שעשיתי פעולה של בישול מיום טוב לשבת. ועל זה בוודאי שאני צריך את העירוב תבשילין, ולזה בוודאי שגם מברכים על מצוות העירוב תבשילין, ונמצא שהכנסתי את עצמי לעול החיוב. המציאות הזו קיימת לא רק אם אני לא אוכל בבית בשבת. זה יכול להיות גם אם אני כן אוכל בבית בשבת. אבל הגברת מעדיפה נוח לה יותר להכין את כל המאכלים למשך השלושה ימים, ולא לבשל כלל ועיקר ביום טוב לכבוד שבת, ולא ביום טוב לכבוד יום טוב. הכל מונח מסודר במקפיא בצורה יפה, מוציאים מהמקפיא, מפשירים על גבי הפלטה, ויש אוכל מוכן וטרי וטעים והכל בסדר. במצב הזה, כיוון שכבר הכל מבושל מיום רביעי, אין לי צורך במצוות עירוב תבשילין. כי לחמם, להפשיר ולחמם את האוכל, הרי אין בישול אחר בישול. ואפילו אם זה יהיה מרק, שבשבת מחמירים, שאומרים יש בישול אחר בישול בלח, אבל לגבי דין של עירוב תבשילין, גם הלח אין בו בישול אחר בישול. אז החימום בלבד לא מחייב אותי במצוות העירוב תבשילין. מה יכול לחייב אותי אם כך במצוות עירוב תבשילין? אין לי כבר מה לעשות מיום טוב לשבת. במצב הזה, אני מזכיר לעצמי שביום שישי אני אקח איזה תפוח אדמה או ביצה, כיוון שזה כבר בגודל של כזית, מניח את זה בתוך הסיר של החמין ביום שישי שהוא יום טוב, נמצא שבישלתי מיום טוב לשבת והתחייבתי בעירוב תבשילין. העירוב שאני מזכה ביום רביעי, אני יכול בהחלט לזכות בו את כל תושבי העיר, להכניס אותם, להכליל אותם בעירוב שלי, ולהוציא את כולם ידי חובה, וגם הרווחתי לעצמי שאני יכול גם לברך על העירוב, כי אם הייתי מניח בלי ברכה, הייתי באמת יכול להסתפק במה שהגברת כבר הכינה, אין צורך להוסיף בעוד משהו ביום שישי לכבוד שבת, אבל כיוון שאני רוצה להכניס את עצמי במצווה, לזכות בברכה, לזכות ולזכות בה את הרבים, כיוון שזו המטרה, מותר לי ביום רביעי להכין את העירוב בברכה, ביצה ולחם, כמו שעושים כולם, לזכות לכל בני העיר את העירוב על ידי אדם זר, לוקח את העירוב הזה ומטמין אותו כדי לאכול ממנו בשבת, ואז ביום שישי, אף על פי שכל המאכלים כבר מוכנים, אני לוקח ביצה חיה מהמקרר, שם את זה בתוך הסיר של החמין, התהליך של הבישול התחיל ביום שישי, גם אם אני אעשה את זה סמוך לחשיכה, אני תמיד דן בדיני בישול על פי ההתחלה, כיוון שההתחלה הייתה כבר ביום שישי, והרי אסור להכין מיום טוב לשבת ללא עירוב תבשילין, הפעולה הזו היא שמצריכה את העירוב תבשילין, הנחת התפוח אדמה החי או הביצה החיה, שם את זה בתוך הסיר של החמין, ובמהלך הלילה זה מתבשל והולך, עד שבבוקר זה נעשה ראוי לאכילה מבושל כהוגן, נמצא שהוא הכין דבר מה ביום טוב לכבוד שבת, ועל זה לבד היה צריך לעשות עירוב תבשילין. כך ראוי לנהוג לכל מי שיש לפניו את העניין של הדלקת הנר בלבד. כל זה נכון בבתים של אחרים, אבל אם הוא הולך לבית מלון, אין לו שם מה לעשות. כל פעולה שהוא יעשה היא נגררת על פי בעל הבית מלון. הוא לא בבית שלו. כל מה שדיברתי זה על מי שנמצא בביתו. כאן האיש הזה לא נמצא בביתו, שם אין לו יכולת לקיים את מצוות עירוב תבשילין, אלא בעל המלון בלבד עושה את העירוב ומזכה לכל באי המלון. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
כללית מזכירה לכם, מרק עוף הוא תרופת סבתא ידועה ויעילה להקלה על צינון. כדאי להוסיף למרק שורש זנגוויל, המסייע לקייך לך.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הצילו, הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
מחירת חיסול ארצית של עודפים וצוגות של רשת מחסני חשמל מתקיימת עכשיו בחנות העודפים הארצית של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה, עד 70% הנחה. לדוגמה, מכונת כביסה 8 קילוגרם ענקית ווירפול ב-1390 שקלים.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים היום קו פתוח. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
שלום, כאן שוב הילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. מתוך 28 ילדים נותרו 15 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 15 ילדים עם ללא ביטחון תזונתי, ללא לבוש חם ונעליים לחורף. אין לנו את המשאבים לקלוט אותם. אנא, המשיכו בכל הכוח והכניסו עוד ילד לבית התמחוי. פיתחו את לבכם ונדאג שאף ילד לא יישאר רעב.
15 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
ורטיגו וטיליגו, פסוריאזיס, קרטוזיס פילאריס, דלקת ריאות, דלקת גרון, דלקת ברקים, שלווקת חוגרת, סלמונלה, צליאק. מבולבלים? מומחי הבריאות של כללית עושים לכם סדר ב-60 שניות.
והפעם על אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה, כשמה כן היא, יעילה כנגד חיידקים בלבד, ואינה משפיעה כלל על וירוסים. זו הסיבה בעתיה אין תועלת כלל בנטילת אנטיביוטיקה בעת הצטננות או אפילו שפעת. מחלות אלה אינן ויראליות, וחולפות בדרך כלל לבד, תוך שתייה חמה מרובה ומנוחה. עם זאת, הטיפול באנטיביוטיקה חיוני ואף מציל חיים ככל שמדובר במחלות הנגרמות מחיידקים. כך, למשל, חיידק הסטרפטוקוקוס המתנחל בגרון עלול לסכן חיים במידה ואינו מטופל במהירות. ומכאן חשיבות האבחון המתבצעת באמצעות משטח גרון ונטילת אנטיביוטיקה על פי החלטת הרופא. ככלל, בזכות התרופות האנטיביוטיות לסוגיהן ירדה התמותה ממחלות חיידקיות ובהן דלקת ריאות, שחפת ודומיהן. כמו כן, ירדה התמותה הנובעת מזיהומים והופחתה באופן מהותי התחלואה במחלות כמו טטנוס ודיפטריה. יותר ויותר מטופלים בישראל מבקשים ואף דורשים מהרופאים בכלל ומרופאי המשפחה בפרט לקבל אנטיביוטיקה לטיפול בזיהומים שכיחים בדרכי הנשימה. כל המחקרים מוכיחים שאין צורך בכך. ברוב המקרים מדובר ממילא בזיהום נגיפי שאינו מגיב לאנטיביוטיקה, וגם במקרים בהם מדובר בזיהום חיידקי, לרוב האנטיביוטיקה לא תורמת משמעותית לריפוי, ועדיף לאפשר לגוף להתגבר בכוחות עצמו על הזיהום. הוא עושה זאת בסייעתא דשמיא, בהצלחה גדולה בהרבה.
אלו היו 60 שניות מאת מומחי הכללית, ארגון הבריאות הגדול בישראל עם למעלה מ-4.4 מיליון לקוחות מרוצים.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 16 של חבורת תרי"ג.
רובי סיים את תפילת העמידה. הוא פסע 3 פסיעות לאחור.
וביום חמישי בחנויות לבנויים חייגו 0722-79-6666.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדשות כל חי, השעה 10.
שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו המבקר באוסטרליה קיים פגישות עם ראש הממשלה תנבול ועם המושל הכללי פיטר קוסגרוב. בפתח פגישתם אמר נתניהו, אני רואה שינוי במזרח התיכון במדינות ערביות רבות שמכירות בעובדה שגם הן מוימות על ידי כוחות הרשע.